הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM. המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר. bpm@music.com.
הקצה. הקצה. Crazy Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
אהלן, 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 אהלן. סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 223, 19 ביוני 2019, ט"ו סיוון. את התוכנית עושים, עומר סנש, ספיר כהן, בן אש, לאה שפיגל, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר החדש, תודה לכם שאתם מאזינים לתוכנית, אם אתם רוצים לתרום. יש לינק בעמוד הבית של אתר שלנו kzradio.net ואפשר לתמוך בכל פעילות האתר בפייפל או בפטריון איך שאתם רוצים. תודה לקואמי שבזכותו כולנו פה ובזכותכם שאתם מאזינים לתוכניות האלה. תוכנית מספר 223 כאמור, אני אנצל את אות הפתיחה כדי לדבר על משהו שבדרך כלל אני לא מדבר עליו, כי אין הרבה ממנו, אבל אני רק אזכיר בקצרה שיצא ספר, עכשיו שבוע הספר, יצא ספר חדש על קולנוע, שאני ממליץ לכם לקרוא, פשוט כי קראתי אותו, הוא די קצר, הוא די נורא קל לקריאה, קראתי אותו ממש מהר, אני לא מהיר קריאה בספרים, אני מהיר קריאה בעיתונים ובמגזינים, לא מהיר קריאה בספרים, אבל קראתי אותו בצ'יק, נורא נורא נהניתי ממנו. הספר נקרא הטופוגרפיה של העריכה, כתב אותו אריק להב לייבוביץ', עורך סרטים שערך נגיד בעשר שנים האחרונות כמה מסרטים הבולטים בארץ ובעולם, בראשם את ביקור התזמורת ואת לבנון ואפס ביחסי אנוש, שלושתם סרטים שזכו גם להצלחה נורא גדולה בארץ וגם להצלחה מאוד גדולה בחול ולפרסים. אז הוא כותב שם על חוויותיו כעורך, זה גם קצת ספר הדרכה על עריכה, אבל זה בעיקר מבחינתי זה סוג של ממואר של עורך, מן מחשבות של עורך בזמן שהוא יושב בחדר עריכה, או שהוא לוקח את העריכה הביתה. אז כבר מהשם הזה, הטופוגרפיה של העריכה, זה לוקח אותו לעולם הניווט מהצבא, והוא נורא מאחד שם, מאחד יפה בין החוויה הפרטית שלו, מעולם הדימויים שלו, עולם המשפחתי שלו, ובין האופן שבו הוא מנסה להבין ולפצח את הדבר הזה שנקרא עריכת סרטים. עריכה שהוא מגיע אליה באופן אינטואיטיבי, הוא אוטודידקט כעורך. וזה יפה לראות איך אחרי שנים של עריכה, הוא התחיל בבת ים ניו יורק בשנות ה-90, אני זוכר נכון את כל הפילמוגרפיה, ואז ב-2007 ההצלחה הגדולה, מאוד מאוד גדולה הראשונה, זה ביקור התזמורת, אבל הוא באמת ערך לרן קולרין את כל הדברים שהוא עשה, החל מהטיול הגדול, הטיול הארוך, אני חושב טיול הארוך, אז יש שם כל מיני תובנות על עריכה. אני בעיקר התלהבתי מההצצה הזאת אל חדר עריכה, אל תהליך העריכה של סרט כמו ביקורת הזמורת, מאיפה להתחיל את הסיפור, מה להוריד, מה להשאיר, איך להתחיל. העבודה על לבנון, זה נשמע מרתק, התהליך שהסרט הזה עבר. זה חוויה נורא אינטימית. עריכה זה החלק, אני חושב, הכי פגיע בחייו של הבמאי, שבו הוא נחשף, חושף בפני מישהו אחר, שהוא זר לתהליך, שלא היה איתו בשלב הכתיבה ובשלב הבימוי, בעצם חושף מולו את כל פגמיו, את כל הטעויות שהוא עשה, את כל המקומות שבהם הדברים שהוא רצה לעשות לא תמיד הצליחו, ועכשיו איך משקמים את הדבר הזה. אז עורך צריך להיות גם נורא פסיכולוג, אז ממש נהניתי לקרוא את זה, ויש שם גם כמה תובנות שאני חושב שבמאים ישמחו לקרוא, אנשים שרוצים להיכנס לתחום הבימוי, גם על, על בימוי, אבל גם על מה עושים בחדר עריכה, ואיך מבלים בחדר עריכה עם, עם העורך, וגם דברים שהוא למד על, על מבנה, ועל, אפילו על פוסטרים, יש שם אפילו איזושהי תובנה על, על שמות סרטים, ועל פוסטרים, כי באמת העורך מבלה עם סרט שבועות וחודשים, אני חושב שהוא הבמאי, החלק ביצירה שנמצא עם הסרט, חוץ מהבמאי, או הבמאית, כן, הכי הרבה זמן, אז והוא גם מדבר על זה, על האינטימיות שעורכים יוצרים עם סרטים, והתחושה הזאת לפעמים שהסרט הזה קצת שלהם, ואז לראות את הסרט הזה נלקח מהם בסוף תהליך העריכה הפרידה הזאת מסרט, גם על זה הוא מדבר שם. אז זה כתוב יפה, ויש שם תובנות גם מעשיות, אבל אני בעיקר נהניתי לקרוא על, על ה-state of mind, על, על הלך הרוח שיש לעורך ולבמאים וליוצרים בדבר, בתהליך הזה שנקרא, שנקרא עריכה. הטופוגרפיה של העריכה, ככה זה נקרא, אריק להב ליבוביץ', כיף לקריאה, הוצאת אסיה, שבאופן כללי, אם אתם הולכים לדוכני שבוע הספר, אז תחפשו את הוצאת אסיה, אני מניח שיש להם דוכן, אני לא יודע, או חפשו את הספרים שלהם בחנות הספרים, יש להם לא מעט ספרי קולנוע, כלומר, הם הולכים ומתרבים, הספר של טרקובסקי, ספר של סידני לומט, ומה עוד יש להם שם? יש להם כמה ספרים שאני חושב שכדאי שיהיו לכם על המדף בספרייה שלכם לעיון ולקריאה מעולם הקולנוע, אז זה הוצאת אסיה. אז עד כאן המלצה קולנועית לשבוע הספר. אתמול עשיתי פה ספשייל 35 שנה לדייוויד סילווין ולבריליאנט טריז, והזכרתי גם את החבורה האלה, דליז קאר. כשג'פן התפרקו, אז שלושה הלכו עם דייוויד סילווין ועשו את בריליאנט טריז, ריצ'רד ברברי וסטיב ג'נסן, ומיק קארן הלך והקים מרכב משלו, וגם הם, המרכב שלו הוציא אלבום בכורה יחיד ב-1984, דליז קאר, יחד עם פיטר מרפי מהבאהאוז, וזה מתוכו, His Box.
Some point of reference. He is very cold indeed. Nothing ever happens in his box. Since there is no wrong or right, you just reap what you sow. Oh. out of sight. There's no such thing as shame. With the light glow, the box has gone. He's with himself again.
דיסקאר.
סינמסקופ, סינמסקופ.
Yeah.
עם יאיר רווה.
Radio, what the fuck?
His Box, מתוך אלבום The Waking Hour, 1984, 35 שנה, למיקארן, הבסיסט של ג'פן, עם הפרטלס האדיר שלו, ופיטר מרפי, סולן באוהאוז, ביחד דלי'ס קאר, המכונית של דלי, אני חושב. נתחיל עם שני דברים שאתם יכולים לראות בבית, נחסוך לכם בשלב הראשון של התוכנית את היציאה החוצה מהבית, ותוכלו לראות כמה דברים מעניינים בבית. בואו נתחיל עם נטפליקס. אחד הסרטים הכי טובים של נטפליקס עלה באחרונה, סרט שנקרא I Am Mother, אני אימא. אני חשבתי שזה סרט ביקורים, אבל אז קראתי בגלריה את עמיתי ניב הדס, שגילה שלבמה היא כבר היה סרט בעבר, לא ראיתי שהיה לו, אבל חשבתי שזה סרט ביקורים שלו. גרנט ספטורה קוראים לבמה, היא במה אוסטרלי, הוא גם היה שותף לסיפור ולתסריט. זה סרט מדע בדיוני לשלוש שחקניות, שתיים בשר ודם, קלרה רוגארד, הצעירה, הנערה, והילרי סוואנק. עכשיו, שתראו את הילרי סוואנק ותגידו, וואי, שחקניות ממש טובה, אז תזכרו שיש לה כבר שני אוסקרים בבית, על בנים אינם בוכים ועל מיליון דולר בייבי, אז היא פה. ורוז ברן, שמשחקת בסרט רק בקולה, היא מדבבת דמות של רובוטית. ושוב, אני מניח שמתישהו באוסקר הם יתחילו לתת פרסים ל-voice acting, שזה מתאים גם לסרטי סרטי אנימציה, אבל גם לדיבובים שכאלה, כמו ב-He של של ספייק ג'ונס, שרצו לתת אוסקר לסקרלט ג'והנסן, ואמרו מה פתאום. אז הנה רוז ברן גם מתאים לה, עבודת משחק מאוד מרשימה, אבל רק בקול, היא מדבבת רובוט. העלילה, לכאורה, פשוטה, האנושות הוכחדה, ולמחרת הכחדת האנושות, נכנסת לפעולה תוכנת מחשב, שהתפקיד שלה מראש יועד לשקם ולהקים מחדש את האנושות אחרי הכחדתה, בבונקר, מאופסנים, 63,000 עוברים, שצריך פשוט להפרות, לא, אפילו לא להפרות, הם מופרים, הם כבר עוברים במצב, לא יודע, של מצב כיפאון, לא יודע באיזה מצב הם. צריך להכניס אותם לאיזשהו סוג של רחם מלאכותי. ללחוץ על כפתור, זה כמו מיקרוגל, ואחרי כמה שעות יש לכם תינוק. ו-63,000 עוברים, ואפשר להתחיל להכלס מחדש את כדור הארץ. והרובוטית הזאת, שקוראים לה Mother, מכניסה עובר אחד, עוברית, היא בוחרת ספציפית, נקבה, עוברית, ומתחילה לגדל אותה. וחלק הראשון של הסרט זה, אנחנו רואים איך הרובוטית מגדלת ומחנכת את התינוקת הזאת, שהיא בעצם, אנחנו מבינים, הבן אדם או האחרון ביקום, או הראשון ביקום. כלומר, היא כאילו מתחילה את המין האנושי מחדש, והיא מלמדת אותה כנראה כל מה שבן אדם או בת אדם צריכים לדעת, החל מרפואה והנדסה ואלקטרוניקה ופילוסופיה ואתיקה וגם מחול וגם הישרדות. כל מה שצריך לדעת במשך כל השנים, ועושה לה מבחנים ובוחנת אותה ונוקשה אליה כשצריכים להיות נוקשים, ועדינה אליה כשצריכים להיות עדינים, באופן, או באופן טקטי או באופן מיידי מול, מול ההתנהגות שלה. אז זה החלק, חלק מרתק, גם הסרט מעוצב יפה, מצולם יפה, יש לו יופי של מוזיקה, כל ההתחלה נורא נשמעת כמו ונגליס מבלייד ראנר, החלק הראשון מזכיר את סולאריס של, של סטיבן סודרברג, מוזיקה, מדע בדיוני, בדיונית אלקטרונית מוצלחת, ובעצם שחקנית אחת בשר ודם, ועוד שחקנית שיש לה אינטראקציה איתה בכל. ואז, כן, את מכירים את הבדיחה על האיש האחרון בעולם יושב לבד בחדר ואז נשמע דפיקה בדלת, זה מה שקורה. היא מבחינתה יודעת, הנערה הצעירה יודעת שהיא הבן אדם היחיד בעולם, ואז פתאום דפיקה בדלת ומגיעה ניצולה נוספת בעולם שאמור להיות רעיל בחוץ. שוב, זה, כל זה מופיע בטריילר ומופיע בתקציר, אני מודה שכשראיתי את הסרט בלי לדעת כלום, אז אז החלק הזה הפתיע אותי, למרות שידעתי שיש את הילרי סווינק בסרט, אבל לא ידעתי בדיוק איך. ופה כבר צריך לדבר רגע על הליהוק, כי קלרה רוגארד, שחקנית צעירה דנית, והילרי סווינק נורא דומות. זה משהו שצריך לחשוב עליו בזמן הצפייה. ואז הצעירה בעצם צריכה להבין מי בעצם משקר לה. האם הרובוטית שיקרה לה, שכל האחים הוכחדו? או האם הניצולה עכשיו משקרת לה כשהיא אומרת לה שבעצם המכונות והרובוטים הם אשמים בכל מה שקורה. האם אנחנו פה בסיפור של שליחות קטלנית, של הסינגולריות, הרובוטים, המכונות, המחשבים והרובוטים נהיו בעלי תודעה והשמידו את האנושות ועכשיו מנסים להקים אותם מחדש, או שיש פה סיפור אחר? עכשיו, לסרט בנוי נורא יפה, בהתחלה אנחנו רואים את הגדילה של הילדה, ואז היא פוגשת עוד מישהי מבני מינה, והיא צריכה להחליט למי יותר דומה, למישהי שדומה לה פיזית, או למישהי דומה לה מבחינת מנטליות, כי היא גדלה בצלמה של הרובוטית. ואז ליישם כל מיני דברים שהיא למדה, גם מבחינת ההנדסה, וגם מבחינת רפואה, וגם מבחינת פילוסופיה ואתיקה. כל הדברים שאנחנו רואים אותה לומדת, אנחנו אחר כך נראה אותה גם בצריכה ליישם. לא אומר מיישמת, אלא אמורה ליישם. וזה סרט שאנחנו יוצאים ממנו עם כמה שאלות, ואני כאילו מתלבט האם לעשות ביקורת ספוילרית ולדבר על הסוף, אבל לא, אני לא אעשה את זה. אני אתן לכם לראות את זה, אבל יש כמה שאלות שכדאי לכם לשאול במהלך לשים לב להם ולשאול במהלך הצפייה. אני חושב שהשאלה שהכי גרמה לי לתהות, זו שאלה שלא נשאלת ישירות בסרט, אבל היא נורא נרמזת, כי אני חושב שעל זה הסרט. השאלה היא מי תכנת אותי? כי אנחנו מבינים שיש רובוטית שהיא בעצם תוכנת מחשב, והיא מדברת אל הילדה ואלינו הצופים בקול נשי מאוד מאוד עדין. לרוז ברן יש קול מאוד עדין, אבל מי תכנת אותה? כי באותה מידה היא מתוכנתת, היא לא באמת אישה, היא לא באמת ממין נקבה, מישהו תכנת אותה לדבר בקול הזה, מישהו תכנת אותה ללמד ילדה איך להיות אישה, מישהו הכניס לתוך האלגוריתמים שלהם את השאלות הפילוסופיות שאיתם היא צריכה להתמודד. אחד הדברים שאנחנו מגלים לגבי התוכנת מחשב הזאת, זה שלהבדיל מבני האנוש שהשמידו את עצמם, וכי הם ראו את הפרט מעל הכלל, ולכן הם יכולים ליצור מלחמה כדי להשמיד את הכלל, כדי, בניסיון להציל את הפרט. התוכנה הזאת, הערך שלה הוא לשים את הישרדות המין מעל לכל דבר אחר, מעל לחיי הפרט. אם יש קונפליקט בין הכלל ובין הפרט, אז הכלל ינצח. שזו שאלה נורא משמעותית בפילוסופיה. יש סצנה שלמה שמדברת על השאלה הזאת, האם להציל את כלל למען הפרט, או להציל את, להקריב את הפרט למען הכלל וכן הלאה. זה משהו שהסרט מתעכב בו, אבל התוכנה של המחשב אומרת בצורה מפורשת מהי העמדה הפילוסופית שלה ואיך היא מתוכנתת. ובעצם אנחנו מבינים ש שיטת החינוך שלה היא על ידי זה שהיא מעבירה את, את התובנה הזאת הלאה, אל הילדה שלה, זה חינוך. שבעצם חינוך, יש בו איזשהו סוג של אלמנט של תכנות. דבר שקצת מזכיר לנו את AI של, של קובריק ו, וספילברג, האופן שבו האימא, שם זה אימא בשר ודם וילד מכני, האימא במרכאות מתכנתת או מחנכת את ה... את הילד שלה. זה נושא של הורים וילדים וחינוך ותכנות, יש שם כמה תובנות מאוד יפות בסרט על, על הורות ועל חינוך ועל אסטרטגיות של, של חינוך ומה אפקטיבי, ואיך לגרום לילדים לעשות את מה שאנחנו רוצים שהם יעשו. איך לגרום, לא רק לילדים, איך לגרום לדור הבא לעשות את מה שאנחנו רוצים, לעשות את זה, כל מיני מניפולציות של הדבר הזה. ועכשיו, כדאי לשים לב למניפולציות האלה, כי אני חושב שהם פותרות חלק מהשאלות, נדמה לי, כן? יש כמה שאלות שנשארות פתוחות בסוף הסרט, רגעים חידתיים מרתקים בעיניי בסוף הסרט. כמו השאלה, מי דיבר אמת? יש שם שלוש דמויות, ומי שמהם דוברת אמת ומי שמהם משקרת. אז מי מהם דוברת אמת ומי משקרת? אולי כולם דוברי אמת, אולי כולם משקרים. ויש איזשהו סוג של עניין של אמת ושקר בעיניי. זה נהיה, הולך ונהיה פאזל, ככל שהסרט מתקדם. אז השאלה הזאת, מי תכנת אותי, היא מרתקת לגבי, לגבי הסרט הזה, ולגבי כל דבר שאנחנו מבינים לגביו על, על, על העולם הזה שאנחנו רואים, על העולם, העולם הקיברנטי, שליחות קטלנית, דוגמה, מי תכנת את, את הרובוטים? מי תכנת את, את האנשים? צוחים, לינדה המילטון, הילרי סוואנק קצת מזכירה את את לינדה המילטון בשליחות קטנית 2, בפרנויה שלה נגד המכונות, אבל לינדה המילטון תכנתה מחדש על ידי חינוך, לא על ידי מחשבים, או שכן על ידי מחשבים, כבר לא זוכר, את ארנולד שוורצנגר בשליחות קטנית 2. אז השאלה הזאת היא, מי מחנך אותי, מי תכנת אותי, איך לגרום למישהו לעשות את מה שאני רוצה שהוא יעשה, איך להוביל את הילדים, שוב, אני חושב שההורים יראו בזה משל מקסים על, על הורות. איך להביא את הילדים שלנו שמגיעים לשלב המרד בחיים שלהם, כן, הילדה מתחילה למרוד בהם, גיל הנעורים, מתחילה למרוד. איך להביא אותה בשלב המרד, בכל זאת, להיות נאמנה לדרך שהאימא הכתיבה. ויש פה המון ציטוטים מקסימים מסרטי מדע בדיוני אחרים, בלייד ראנר נמצא שם, המחשב שנקרא אימא, זה אחד לאחד מהנושא השמיני, חלק מהעיצובים מזכירים קצת את הנושא השמיני, אז זה מרתק, הבמה זה גרנד ספוטורי או ספוטור, יש בו משהו רידלי סקוטי, בסטריליות שלו ובמשחקי תודעה שלו, הוא קצת מין ערבוב כזה בין רידלי סקוט וג'יימס קמרון, ריתק אותי, יופי של סרט, ואני אומר, באמת אחד הסרטים הכי טובים של נטפליקס אי פעם. לפני שנה היה להם את הכחדה, גם סרט מדע בדיוני עם אלמנט נשי, אז שני הסרטים האלה הם כרגע ב פסגה של, של היצירה של, של נטפליקס. אז זה נקרא I am mother, שזה דרך אגב משפט שלא נאמר בסרט, ובסוף הסרט אתם צריכים לשאול את, את עצמכם, אם הוא היה נאמר, מי הייתה אומרת אותו? ואם אתם, ולפי מה שתחליטו, ככה תפתרו לעצמכם את הסוף החצי פתוח שיש לכם ב... בסוף הסרט. הוא פתוח, זאת אומרת, אתם יכולים להחליט מי, אתם, מי שאתם רוצים. לא יכול להגיד לכם מי אומרת את המשפט הזה בסרט. הוא לא נאמר. אבל לפי מה, אם תשאלו את עצמכם מי אומרת את המשפט, אני אמא, I am mother, לפי זה אתם תדעו מה דעתכם על, על מערכות היחסים בין הדמויות, בין שלוש הדמויות בסרט. אז זה דבר אחד שאתם יכולים לראות עכשיו, ברגע זה, בטלוויזיה שלכם. דבר נוסף, זו סדרה טלוויזיה, אני לא מדבר על סדרות טלוויזיה כל כך, א', כי אני לא רואה, אין לי זמן, אני לא מספיק לראות כל הסרטים, אז אני בוודאי שלא מספיק לראות את, את כל הסדרות, וכשאני רואה, אני רואה בצורה נורא נורא סמלית, לא בצורה מעמיקה, אני לא יכול להיכנס גם לעולם הטלוויזיה, אבל הייתה עכשיו סדרת טלוויזיה שכולם דיברו עליה, ובצדק, ואני ראיתי את זה באיחור, כמו כרגיל, באיחור ניכר, אבל היא משמעותית, כי היא מיני סדרה, צ'רנוביל, ובמידה מסוימת היא קצת מתפקדת כמו סרט. אני חושב שהרעיון הזה של מיני סדרה, כשסדרה היא מוגבלת מראש באורך שלה, אז זה באמת קצת אופי יותר של, של סרט, ארוך מאוד, מאשר של סדרה אפיזודית. אז זה 5 פרקים בסך הכל, בערך שעה, כל פרק, 1:05, יש פרקים ויש שעה, או שעה פחות 5 דקות, וכל זה. זה בערך שעה בממוצע, זאת אומרת, זה 5 שעות של, של סדרה, שאני מחלק את זה לשני חלקים. כלומר, יש לכם סרט עלילתי שלם של 4 שעות, של 4 הפרקים הראשונים, ועוד סרט עלילתי שלם, שהוא כמעט נספח לעלילה, לא צריך אותו בסרט, לא צריך אותו, 4 הפרקים מתקיימים בלעדיו, והוא מתקיים בלי 4 הפרקים, הוא לגמרי נספח, הוא הפרק 5. עכשיו, אהבתי את הכל בסדרה, היא קצת גרפית, זה כל מה שקורה אחרי הפיצוץ בקור הגרעיני בצ'רנוביל באפריל 1986. אז לא נעים, אנחנו רואים מאוד מאוד טוב מה שקורה למי שחוטף קרינה. לא אסתטי. אבל לא הייתי אומר כלום על הסדרה הזאת אילולא הפרק החמישי. הפרק החמישי העיף לי את המוח. אני הרבה זמן לא הייתי בכזה מתח בסרט קולנוע שאין בו כלום, אין בו כלום שהוא מותח. זאת דרמת בית משפט. קודם כל, אז אני חייב להגיד, אני נורא אוהב את הז'אנר הזה, דרמת בית משפט. הז'אנר הזה כל הזמן עובד עליי, כמעט כל פעם שיש דרמת בית משפט, כשהיא טובה, אני מוצא את עצמי מרותק ויושב על קצה הכיסא, כאילו שאני רואה סצנת מרדף מכוניות, אם זה כתוב טוב, ועם החלפת המעלומות המילולית היא מוצלחת והיא כתובה היטב, זה מרתק אותי. אז הפרק החמישי הוא דרמת בית משפט, שבה מספרים לנו את כל הסיפור כפי שכבר ראינו אותו. אנחנו יודעים כל מה שקורה בזה. אם ראיתם את 4 הפרקים, אתם יודעים מה שיקרה בפרק החמישי. אתם יודעים מה שיספרו לכם בבית המשפט. אז לכאורה דז'ה-וו, שמה צריך את זה? ועדיין ישבתי מרותק, וניסיתי להבין למה מספרים לנו את כל הסיפור הזה עוד פעם. מה התכלית של הדבר הזה? מספרים לנו את הסיפור הזה עוד פעם, כדי לספר אותו אחרת, כדי לתת איזשהו סוג של קונטקסט אחר. לא קונטקסט כרונולוגי, אלא שהוא קונטקסט מערכתי, אם תרצו. בונים לנו את העולם אחר. עכשיו, אם ראיתם את 4 הפרקים הקודמים, זה די מדהים, אתם די תדעו מושגי יסוד בהנדסה אטומית בסוף הסדרה הזאת, זה מרתק איך שהיא מצליחה לגרום לו להבין, אני מניח, שוב, למושגים בסיסיים, אבל אני חושב שכשנגיע לפרק האחרון, אתם מגיעים לפרק האחרון, אתם מבינים טוב מאוד גם את הדמויות, וגם מי הם הדמויות, מה התפקיד של כל אחד מהדמויות, ומה הוא עושה, ומה קורה בקור האטומי בזמן שהוא עובד. מה שאני אומר לכם זה שאם אתם אומרים, אוי, אין לי כוח עכשיו לסדרת טלוויזיה, זה מחויבות, זה 4 שעות, זה כבד, זה קצת גרפי מבחינת הגועל הרפואי שרואים שם, אין לי כוח. אז אני אומר לכם כזה דבר, צפו בפרק החמישי. צפו, הוא עומד בפני עצמו. אתם, לא יהיה לכם את העומק ואת העושר של אנשים שכבר יודעים, מכירים את הדמויות, אבל הפרק הוא די מסביר את עצמו. והוא לגמרי עומד בפני עצמו, והוא מספר את כל הסיפור שקרה עד לפתיחת הסדרה, עד לפתיחת הפרק הראשון. כמו הוא מתרחש אחרי, אבל הוא מספר את הסיפור שקרה לפני. כתוב נפלא, קרייג מייזין הוא התסריטאי, יוהן רנק הוא הבמאי, שני אנשים, קרייג מייזין כתב דברים, כתב קומדיות, יש לו גם אתר תסריטאות מאוד מוצלח. אתם יכולים ליצור איתו קשר, והוא יענה לכם על שאלות בתסריטאות, עד כדי כך. אבל אף פעם לא ראיתי בו מישהו עמוק. הוא יוצר פה איזושהי כרוניקה מרתקת של aftermath, של מה שקורה אחרי אסון. אבל בעיקר השיא של הדבר הזה, שממש לפת אותי. זה 69 דקות, זה כמעט, זה פיצ'ר. פרק באורך של פיצ'ר. לפת אותי. אני ממש, ממש, ממש אהבתי את הדבר הזה. אהבתי את כל הסדרה, אבל לא הייתי מזכיר אותה פה, כי אני לא מדבר על, על טלוויזיה, אני משתדל לדבר על קולנוע. הפרק האחרון הוא מבחינתי סרט קולנוע. עד כדי כך שכתבתי אתמול בפייסבוק, שאני בבוא עוד חצי שנה כבר יהיה סיכומי השנה של 2019. לא עשיתי את זה אף פעם, אבל אני לא פוסל את האפשרות להכניס את הפרק הספציפי הזה כאחד מסרטי השנה שלי. אז אם ראיתם, תגידו אם אתם מסכימים, אם לא ראיתם, אני אומר לכם, תעשו ניסוי, תראו רק את הפרק החמישי, ולדעתי אתם, א', תחשבו שהוא מדהים, מעולה, כדרמת בית משפט. ושנית, אתם תבינו את כל מה שלקח לנו 4 שעות להבין למי שראה את הפרקים 1-4. אז צ'רנוביל. צ'רנוביל זה סדרה של HBO ושל סקאי בארץ, אני ראיתי את זה ב-YES, אבל לדעתי זה מופיע גם בהוט ובסלקום, כל מי שמציג את התכנים של, של HBO בארץ. אז תענוג, שני דברים, נכון? היה לנו את I Am Mother ואת צ'רנוביל, שני הדברים האלה, אתם לא צריכים לקום מהכיסא שלכם, אתם יכולים לראות עכשיו ברגע זה אצלכם בבית. איזה כיף! שיר חדש של פיקסיז On Graveyard Hill.
Chapter and each
אותם פיקסיס בהפרש של 30 שנה, קודם כל 2019, שיר חדש, On Graveyard Hill, על סינגל ראשון מתוך מן הסתם אלבום שבטח יבוא, ואני נרגש ושמח. ואז 30 שנה אחורנית, 1989, דוליטל, פיקסיס, השיר שפותח אותו, דיבייסר, פעמיים פיקסיס, בהפרש של 30 שנה, איזה כיף. אוקיי, עוד סרט, עכשיו אתם צריכים לצאת החוצה לבתי הקולנוע, לראות את הסרט הבא, בעיקר בקולנוע לב, אני חושב ששם אתם תמצאו אותו, סרט תיעודי. קודם כל, בואו נוריד את הכובע לפני קולנוע לב, שמציג באופן מסחרי סרטי תעודה, זה חדש יחסית בתולדות הקולנוע הישראלי, סרטי תעודה היו מוקרנים חופן פעמים בסינמטקים, והנה בשנים האחרונות קולנוע לב גילה, שא', שיש סרטי תעודה שמספיק מעניינים את הקהל הרחב, ואז הם גם נותנים להם את הפלטפורמה מול המנויים שלהם ומול המערך הפרסום, של קולנוע לב להציג, והסרטים באמת עושים חיל בהפצות האלה. אז שבוע שעבר דיברנו על שייקי, החיים הסודיים או הנסתרים של שייקי אופיר, והשבוע נדבר על עוד סרט תעודי שמוצג עכשיו בבתי קולנוע לב, החבר דוב, קומרד דוב. בראשי יש חיבור בין כל הדברים שאני מדבר עליהם, כי בסרט הראשון דיברנו על סרט מדע בדיוני פוסט-אפוקליפטי, והסרט השני הוא סדרת טלוויזיה שהיא פוסט-אפוקליפטית, אבל שקרה באמת, כאילו הכי קרוב לפוסט-אפוקליפסה שהיה לנו פה על כדור הארץ, לפחות בימי חיינו, אבל שמתרחש בברית המועצות הסובייטית, ועכשיו קומרד דוב, ככה קוראים, החבר דוב. הבמה הוא תומר הימן, שאתם מכירים בעיקר את אחיו, סליחה, הבמה הוא ברק הימן, שאתם מכירים את אחיו, תומר הימן, הבמה היא של מיסטר גגה, וואי, ברחו להם מילים, הבמה היא של מיסטר גגה, להיט הדוקומנטרי הכי גדול, אני חושב, בתולדות הקולנוע הישראלי, בארץ, למעלה מ-100 אלף צופים ראו אותו, בעיקר בבתי קולנוע לב, וברק הימן היה, הוא אחיו, הוא שותפו לבימוי ולהפקה, ואני חושב שזה סרט הראשון שברק הימן מגיע לעקרונות מסחריות, סרט החבר דוב. זה פרופיל שהוא עשה ממש בעשר אצבעות על דוב חנין, חבר הכנסת דוב חנין, שיוצא עכשיו, כי הוא פרש מהכנסת, הוא כבר לא חבר כנסת, בכנסת הנוכחית הקצרה הזאת הוא כבר לא חבר כנסת, הוא פרש, וזה המקום שבו הסרט כאילו מגיע לסיומו. ברק הימן מתעד אותו, ככה הוא מתאר בסרט, מתעד אותו כבר 13 שנה, ממש מאז שהוא נכנס לכנסת, אז בעצם יש פה איזשהו סוג של פורטרט של דוב חנין, חבר כנסת של חדש, לכל אורך החיים הפרלמנטריים שלו כחבר כנסת. וקודם כל עולה תמונה מרתקת של בן אדם, שאנחנו לא מכירים את זה לגמרי בפוליטיקה, כמו שאנחנו מכירים אותה בארץ, בפוליטיקה הצינית, אנחנו מכירים פוליטיקאים שנורא נורא מתאמצים לרצות את הבוחרים שלהם. כל הזמן מדברים על דבר הזה, אז זה שקרה בייס. כן? כל הזמן ששואלים, למה מירי רגב התנהגת ככה? כמעט, כי היא לא מתעניינת בקהל של עולם התרבות, כי הוא לא יצביע עבורה, אז היא כל הזמן עושה את מה שהיא עושה מתוך פזילה לבייס שלה, לקהל הבוחרים שלה. עכשיו, לא יודע אם זה נכון, אבל זה הפרשנות שאנחנו מקבלים כל הזמן, שהאנשים נמצאים בכנסת כדי להיטיב עם האנשים שהביאו אותם לכנסת. והנה חבר כנסת של מפלגה קטנה שהיא תמיד באופוזיציה, חדש אף פעם לא הייתה בקואליציה, וכנראה גם לא תהיה בקואליציה, והוא נורא מנסה להילחם את המלחמה של אנשים שאין שום סיכוי שהם אי פעם יצביעו עבורו, אבל הם אנשים שלא שפר עליהם גורלם, האנשים העניים, אנשים שניטלו מהם הזכויות, זכויות סוציאליות, זכויות כלכליות, זכויות לאומיות, פלסטינאים, בדואים, אבל גם האנשים העניים שפוטרו מעבודתם ואף אחד לא מדבר אליהם, אנשים שנעקרים מבתיהם לטובת פרויקט בנייה, הוא ממש נמצא שם עבור האנשים המסכנים ונותן להם קול, וכולם מודים שהוא פרלמנטר מצוין, שהוא באמת הצליח אם לא להעביר בעצמו מאות חוקים, איכשהו לקדם, להביא אל קדמת הבמה כל מיני רעיונות שמתחילים מה שנתפס השמאל הרדיקלי האופוזיציונרי, ולאט לאט נכנס לתוך המיינסטרים. הדוגמה שמובאת בסרט היא דוגמת חוק שכר מינימום, שזו יוזמה של דוב חנין לדאוג שבחוק יש שכר מינימום של 30 שקל לשעה, וכמובן שהוא לא מצליח להעביר את זה כי הוא באופוזיציה, הוא צריך את תמיכת הקואליציה בשביל הדבר הזה, אבל כולם מסכימים שזה חוק צודק ונכון, אבל זה לא דבר, מי שמעביר את החוק בגרסה אחרת, גרסת הקואליציה, זה מי שהיה אז שר הכלכלה נפתלי בנט, והוא מציג את החוק כחוק שלו. אז יש רגע דוקומנטרי יפה שבו אנחנו רואים את דוב חנין מצד אחד מתמודד עם זה שגוזלים לו את הקרדיט, מצד שני החזון שלו מתגשם, והחוק הזה שהוא נלחם עליו כל השנים בסוף של דבר עובר. איזשהו סוג של האם אנחנו נמצאים שם בשביל התוצאה הסופית, או האם בשביל לקבל את הקרדיט. אז באמת מישהו שיחסית יש בו ענווה, שהוא רואה את החזון שלו מתגשם בידיהם של אנשים אחרים. יש דברים נורא יפים בסרט, כשאתם עוקבים אחרי מישהו 13 שנה, אז קודם כל שפוע על החריצות ועל האובססיה, מצד שני, אחר כך מצמצמים את זה לשעה וחצי, פחות מזה, זה משהו כמו 70 דקות, 75 דקות של סרט, דוחסים את כל הדבר הזה, ברור שהרבה דברים נשארו בחוץ, אבל יש משהו, וזה בגלל שברק הימן רוב הזמן ליווה אותו בעצמו, הוא עם כאיש שמצלם ומקליט, ויש סצנה שבו הוא מראה אותו בבית, והוא אומר, שכחתי להפעיל את הסאונד, וכן הלאה. אז יש איזשהו סוג של one man band ברוב ההפקה, יש סצנות אחרות שהן בהן יש גם צלמים ומקליטים. אז יש איזשהו סוג של איחוד או דמיון חיצוני מסוים בין הסרט ובין מושא הסרט, ובין ה... סובייקט שלו. זה מרתק, כי אחד הדברים שאנחנו רואים על דוב חנין זה שהוא מישהו שהוא נטול פוזה. הוא נוסע בתחבורה ציבורית מבחינה אידיאולוגית. ברוב הזמן יש גם, כן, יש גם רכבים ואסיסטנטים, אבל הוא גם נוסע על אופניים ועל בתחבורה ציבורית. תמונה שאני חושב שהיא גם יצאה מהסרט הכל, זה שרואים אותו נוסע ברכב בשעת הצפיפות ויושב על הרצפה. שוב, לפעמים כשיש המצלימה, אז עולה השאלה, מה מזה זה איזושהי פוזה, ומה מזה זה נאמן לחייו האמיתיים. אבל הוא מישהו שהוא נטול גינוני שררה, לא מתלבש בהתאם. עכשיו, במקביל לזה יצא טריילר לסרט שביים יונתן גורפינקל, שצילם לא מעט מרואיינים בכנסת שמדברים על דוב חנין, הרבה מהרעיונות האלה בכלל נמצאים בסרט, אז מישהו שם אומר, שהוא המתלבש הכי גרוע בסרט. עכשיו, זה לא נאמר בסרט, זה נאמר בטריילר של הסרט, וזה נורא נכון. עכשיו, זה מישהו ש... עכשיו, בעיניי זה מקסים, כי אני לא ידוע במלבושי המהודרים, אבל זה מישהו שאומנם לובש את הז'קט, כי יש קוד לבוש בא על רצפת הפרלמנט, על רצפת הכנסת, אבל בשאר הזמן הוא באמת לבוש לא באופן מהודר. מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שיש משהו נורא שלוחי בדוב חנין, בכל ההתנהלות שלו, בסחבקיות שלו, בגישה שלו לבני אדם, ובאופן שבו הוא באמת לא נראה כמו החבר כנסת הממוצע, כשהוא מגיע לאיזושהי הפגנה במפעל בדרום שנמצא מול סגירה, בסכנת סגירה, אז אומרים, תכף אמור להגיע חבר כנסת, ואז הוא מרים את היד ואומר, אני פה. כי הוא נראה כמו אחד מהמפוטרים, הוא לא נראה כמו אחד שמגיע מהכנסת, ואז רובם מפוטרות, אני חושב שהן מסתובבות כזה ורואות אותו. זהו, זה אתה, אתה חבר כנסת, אתה לא נראה חבר כנסת. זה היה כאילו במבט שלהם, המילים שלא נאמרות. והסרט הוא נורא באופי הזה, יש משהו שלוחי, לא מלוטש, לא מסוגנן, לא מהודר, לא עם ז'קט ועניבה, לא עם רחבי שרד, לא עם תאורה בסרט. אז יש משהו, אני חושב שזה נורא מוצלח שהסרט שהסרט הוא נאמן למקור, לאיש שאותו הוא מתהד. זה כמו זליג, הוא קצת נראה כמוהו, הסרט. הסרט מאמץ את החיצוניות שלו. אז סרט מאוד לא חגיגי, מאוד יומיומי, מאוד סרט של חול, על דמות שהיא כזאת, והיא דמות שהיא מילאה סתירות. יש שם יופי של דברים, מישהו שהוא, שאבא שלו היה הרבה יותר שמאלני ממנו, אבל אמא שלו מגיעה ממשפחה חרדית. יש לו סבא שהוא היה רב חבדניקי. אחד הדברים שאנחנו רואים בסרט זה כששרים את התקווה, אז הוא לא שר את התקווה. והוא מדבר על זה, הוא אומר, יש לי בעיה אידיאולוגית אם לשיר את התקווה, כי אחי הערבים, 20% מאזרחי המדינה, לא מתושבי המדינה, מאזרחי המדינה, בעלי זכות הצבעה, הם ערבים, והם לא יהודים, הם מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, כל מיני, 20% מאזרחי המדינה הם לא מהדת היהודית, אבל ההמנון הוא המנון שמדבר על נפש יהודי. אז יש לו בעיה עם זה, אני לא יודע מה דעתי מורכבת בנושא, אבל אני לא יודע, אני אשאר את התקווה. לא יודע אם אני יודע את המילים, אבל אני אשאר את התקווה. הוא לא. ואחר כך כששרים את ההמנון הפלסטיני בכנס של חדש, כי הוא הנציג היהודי בתוך מפלגה שהיא כמעט כולה ערבית. וכששרים את ההמנון הפלסטיני, אז הוא גם לא שר. עכשיו, הוא לא נשאל בסרט למה הוא לא שר, אבל פתאום אנחנו מקבלים מישהו שפשוט לא מזדהה. עם כלום, הוא לא מזדהה עם ההמנון הישראלי, הוא לא מזדהה עם ההמנון הפלסטיני, ולכן הוא לא שר. אבל אז בפעם השלישית, כשהוא שר מול כתב חרדי בעוטף עזה, הוא שר ניגון של חב"ד שהוא זוכר מהבית. כלומר, הפעם היחידה שדוב חנין שר בסרט, זה לא כשהוא שר לא את ההמנון הזה ולא את ההמנון הזה, אלא דווקא ניגון חסידי שהוא זוכר מבית אימא. זה מקסים, זה כאילו, זה איזשהו סוג של סיפור של בן אדם ש... הנפש היהודי, בסופו של דבר, לא יעזור. מישהו שיש בו איזשהו סוג של יהדות שנכנסה בו, איזשהו סוג של ערכים יהודיים של עזרה לזולת, ושל מוסדות חסד וגמילות חסדים, והוא מביא את זה לכלל האוכלוסייה באופן סוציאליסטי, קומוניסטי, אם תרצו, שכולם, כל האזרחי העולם זכאים לגמילות חסדים הזאת, ולא רק היהודים, ולכן הוא נמצא כל הזמן במצבים של קונפליקט, אבל זה דמות, בקיצור, דמות מרתקת, ונורא כיף להיות במחיצתה במהלך 75 דקות של הסרט. אני חושב שזה סרט, דרך אגב, שמי שהוא לא שמאלני, ייהנה ממנו לא פחות, כי הוא גם מדבר על אוזלת היד, על זה שמישהו יכול להיות נורא נורא אידיאולוג, ויש לו לא מעט מתנגדים, וגם המתנגדים שלו מדברים בסרט, ועדיין שיהיו לו רעיונות טובים שהוא יצליח בהם, ועדיין רעיונות אחרים שהוא לא מצליח בהם. אז אני חושב שגם אנשי ימין אמור לעניין אותם להיות... זה לא סרט... שיגרון לכם להצביע חדש, אני חושב, בסופו של דבר. לא. אבל בהחלט מכתב אהבה לדמות הראשית, או הזדהות נורא גדולה עם הדמות הראשית, אבל זה נורא פרסונלי, זה לא פר האידאה, אלא פר הבן אדם. ואני חושב שכולם מסכימים, זה רואים בסרט מימין ומשמאל, דתיים וחילונים, שהוא אדם מקסים והוא פרלמנטר מצוין. אז זה החבר דוב. סרט משעשע ונוגע ללב. ברק אימנו הבמאי, וזה מציג בבתי הקולנוע. היה לי עוד משהו להגיד לגבי הסרט הזה תוך כדי דיבור, ואני עכשיו קצת מושך את הזמן כדי להיזכר בזה. כן, זה מה שזה. כשאנחנו רואים סרטי תעודה על מישהו שאנחנו קצת מכירים את הסיפור שלו מהתקשורת, אז אנחנו רוצים לראות את הדברים שאנחנו לא מכירים, אבל גם שואלים את עצמנו איך הסרט ידבר על דברים שאנחנו כן מכירים. ואם ברק אימן היה פה, אז הייתי שואל אותו, ואני בטוח שהייתה לו תשובה מצוינת, ואני יכול גם לחשוב על התשובה הזאת, אבל בכל זאת זה מפתיע, ואפילו טיפונת משונה שזה לא מופיע בסרט. הקמפיין הבחירות של דוב חנין לרוץ, שהוא ניסה לרוץ לפני 10 שנים, אני חושב שזה היה לראשות עיריית תל אביב, והוא זכה להצלחה לא רעה, הוא לא ניצח, אפילו לא קרוב לזה, אבל הוא הוא הוכיח שיש איזשהו סוג של אופוזיציה עירונית, צעירה, מודעת, שמאלנית לרון חולדאי. כל האפיזודה הזאת לא נמצאת בסרט בכלל. וזה קצת משונה, זה קצת משונה. כי זה מציג דמות אחרת של דוב חנין, שהפרלמנטר דוב חנין, כאילו הם נמצאים בסתירה. זה שרוצה להיות ראש עיר, וזה שרוצה להיות חבר כנסת, הם קצת שני אנשים שונים. אז זה שזה לא מוזכר בכלל בסרט, זה טיפ טיפונת משונה, בעיקר כי אני חושב שרוב הקהל שמגיע לראות את הסרט בקולנוע לב, בתל אביב, היה פה לפני 10 שנים והצביע בבחירות, אז הוא יודע שזה מצפה לאפיזודה הזאת, אז או בגלל שהוא יודע, וזה מיותר בעיניו, בעיני היוצרים, או כי זה באמת יוצר איזושהי סוג של סתירה בסיפור, אז האפיזודה הזאת לא נמצאת. אז זו השאלה העיקרית שנשארה לי מהסרט, בשביל הדבר, למה הוחלט להשאיר את החלק הזה בחוץ, אפילו לא ברמיזה, בכלום, אין זכר לדבר הזה, כשאני חושב שזה דבר משמעותי מאוד בסיפור של דוב חנין. מה רציתי? רציתי שנחזור לחגוג יום הולדת 30 לאלבום שדיברנו עליו בשבוע שעבר. האלבום הוא Mind Bomb של דדה, 1989, שבוע שעבר שמענו שיר אחד מתוכו, והיום נשמע, אנחנו נמשיך עם איזה חגיגות יום הולדת לפיקסיס, וחגיגות יום הולדת לדוליטל של הפיקסיס, וחגיגות יום הולדת לסטון רוזז הראשון, וחגיגות יום הולדת למיינד בום של דדה. אנחנו נחזור לזה לאורך כל 2019, אבל אני חושב שהסינגל הכי גדול מתוך האלבום הזה הוא שיר מספר 5. אני מכוון את זה, The Beaten Generation. מתישהו צריך לעשות רשימה של כל משחקי המילים של מאט ג'ונסון באלבומים שלו, הוא נהדר. זה The Beaten Generation, זה The Beat בסוגריים E-N Generation, כלומר The Beat Generation, בשנות ה-50 היה את ה-Beat Generation, את הביטניקים עם משוררי הביט, אלן גינסבורג וכן הלאה. אבל הוא עכשיו מדבר על ההווה באנגליה, הדור המוקה, הדור השפוף, הדור המושפל, The Beaten Generation, וזה די מדהים, כי אם תקשיבו למילים, באופן משונה, השיר שנכתב ב-1989, או הוקלט ב-1989, נורא מתאים כאן לדור המוכה הבריטי של הברקסיט, כיום. נכון? When you cast your eyes upon the skylines of this once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? By the greedy hands of politics and half-truths. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshiping the temples of mammon or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your eyes, open your imagination. They send in the special police
from peace. We make the world sit ill upon their tongues when they tell us justice is being done. That freedom lives in the barrels of a warm gun. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation.
The Beaten Generation, אנחנו מסיימים עם ברוס ספרינגסטין, אלבום חדש, Western Styles. זה Somewhere North of Nashville, עד כאן סינסקו ברדיו קצה, 223.
But I didn't last long. Now I'm out on this highway with a bone cold chill. Somewhere north of Nashville. I lie awake in the middle of the night. Making a list of things that I didn't do right. With you at the top of a long page field. Here somewhere north of Nashville. For the deal I made, the price was strong. I traded you for this song. We woke each morning with hearts filled, a bluebird of love on the windowsill. Now the heart's unsteady and the night is still. All I got's this melody and time to kill. Here's somewhere north of Nashville. Here somewhere north of Nashville. Here somewhere north of Nashville.
CinemaScope, CinemaScope.
Yeah!
עם יאיר רווה.
So yeah, that's the world. That's the radio.
This is the radio.
That's the DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.